המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, עליית מחירי האנרגיה, דעיכתו היחסית של שוק הפרסום המקוון ועליית הריביות במשק הם רק חלק ממערך של גורמים ששינו השנה את פני שוק ההייטק. בהתחלה שמענו על הקפאות גיוסים. ההקפאות האלו הפכו עם הזמן לגלי פיטורין, גלים שלא פסחו גם על הגדולות והמוכרות שבחברות. מטה, פייסבוק, אלפאבית, גוגל וגם אמזון פיטרו 10,000 עובדים כל אחת, וטוויטר, תחת הבעלים החדש אילון מאסק, פיטרה 5,600 עובדים. לפי בדיקת אתר layoffs.fyi, יותר מ-150,000 עובדים פוטרו מכמעט 1,000 חברות טק רק ב-2022. אתר לסטארט-אפ מונה 7,800 מפוטרים מ-120 חברות בישראל. מדובר ברבע מכוח העבודה שלהן. את השיחה שתשמעו מיד עם קרינה מאסטר קיימנו לפני בערך שנה, ואנחנו מודים שאלו היו ימים יפים יותר להייטק. עבור העובדים מדובר היה בשוק של ביקוש. החברות נלחמו על כל אחד ואחת עם משכורות מפנקות, תנאים משופרים וכל מיני פיתויים. היום המצב לא כזה. אבל למרות שהשוק השתנה, העצות שקרינה מאסטר נותנת לעובדים לעתיד בתחום עדיין בתוקף. חלקן אפילו יותר מתמיד, כי היצע העובדים גדל. צריך גם לזכור שהשוק פועל בגלים, ואחרי השפל תבוא הגאות. אז שתהיה הזנה טובה ומועילה.
על פניו, למהנדסים אין היום ממש סיבות לדאגה לגבי הקריירה. חברות ההייטק מנהלות מלחמה על כל טלנט, קמפיינים בטלוויזיה, בשלטי חוצות, באינטרנט, הם צמאים לעובדים. וגם במגזרים אחרים המהנדסים זוכים לתנאים מפנקים במיוחד. הביקוש הולך וגובר, ולאור החזיון הזה של עבודה שוטפת ועמוסה, מסיבת חברה והנפקה מתוכננת, המהנדסים לעתיד לא תמיד חושבים על התפקיד הראשון שלהם כמהנדסים ואלו שאחריו. אבל בפועל, דווקא בגלל המגוון האדיר, אפשרויות הקידום וקטר הצמיחה שלא עוצר, כדאי לדעת באיזו תחנה עולים, ומה עושים אם פתאום בדרך רוצים להחליף רכבת כדי להמשיך ולרוץ קדימה. כי אמנם הביקוש מאוד גדול והשוק רותח, אבל לא כל מהנדס יתקבל לכל עבודה, ותצטרך להיות התאמה מאוד גדולה בשביל שהוא יחתום על החוזה ויתחיל לעבוד. אנחנו נמצאים עם קרינה מאסטר, ראש המרכז לקריירה בהנדסה באפקה. היא תספר לנו למה בניית הקריירה מתחילה כבר בשלב הלימודים, אילו כלים רוכשים תוך כדי העבודה, כיצד ממנפים אותם לתפקיד הבא, ומה קורה כשפתאום אחרי כמה שנים רוצים שהתפקיד הבא בעצם יהיה בסטארט-אפ שאנחנו עצמנו הקמנו.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
שלום קרינה.
שלום, מה נשמע?
נשמע שלמהנדסים יש לא מעט צרות, אבל צרות של עשירים.
נכון, בהחלט צרות של עשירים. ולמרות זאת, אנחנו צריכים להבין את הביקוש ואת הפוצצות של הבועה של ההייטק. יש באמת המון בוגרים של הנדסה שמוכשרים וראויים וטובים, אבל הם לא יודעים לדבר את השפה של השוק. והם לא יודעים בהכרח מה הכישורים הבין אישיים שהם נדרשים.
מה למשל?
אם אנחנו מדברים על כישורים בין אישיים, אז כמובן יכולת עבודה בצוות, חשיבה שהיא מחוץ לקופסה מה שנקרא, כל מה שקשור לעבוד יחד, לתת איזשהו ערך מוסף, להתמודד בצורה טובה עם שינויים וקונפליקטים, ויש עוד.
זאת אומרת, כישורי חיים מעבר לתואר וליכולות הטכניות והמקצועיות.
בדיוק, יכול להיות שמגיע איזשהו מהנדס שהוא מאוד מאוד חכם, מקצועי ומוכשר, על פניו, אבל אם אין לו את הקישורים האלה, יהיה לו קצת קשה לחפש עבודה.
אבל נראה שהוא בא לשוק עבודה מאוד בביקוש, שלא רק מוכן לקלוט אותו ולשלם לא מעט, אלא גם לתת לו את כל התנאים האפשריים. אנחנו רואים אפילו סטודנטים שעובדים בהייטק תוך כדי הלימודים, אז השאלה אם הם באמת צריכים לעבוד על זה, או שהביקוש כל כך גדול שהם יכולים להיות בטוחים שהם ימצאו עבודה.
אז אנחנו באמת רואים סטודנטים שעובדים תוך כדי הלימודים בהייטק או בתעשייה, ואני חושבת שכן נדרש את החשיבה הזאת לקבל איזשהו ניסיון לפני היציאה לחיים של הגדולים בעצם, ולא פעם הם צריכים ייעוץ או הכוונה משלנו, גם תוך כדי תנועה, גם כשבעצם הם יותר מנוסים.
אבל זה נכון התחושה הזאת שבעצם כל אחד יכול למצוא עבודה?
תראה, זה לא בהכרח נכון, כי כמו שאמרתי בפתיח שלנו, צריכים את הכישורים האלו. אנחנו חייבים לקחת בחשבון שכחברה מגייסת, אנחנו מסתכלים על השלם. אני לא רק ארצה מישהו שהוא מאוד מאוד מוכשר מקצועית וחכם, אלא אני אחפש את הבן אדם המעניין, אותו בן אדם שעושה דברים שמעבר ללימודים, שהוא מפתח דברים לבד בבית.
הרבה מהסינון של העבודה בכלל התבצע על ידי מערכות אוטומטיות של חיפוש מילות מפתח ובינה מלאכותית שקורות את קורות החיים ולא... בכלל לא מראיין אנושי.
זה נכון מאוד, בעצם אני עבדתי כמגייסת כמה וכמה שנים, וכמובן בכל מקום שמכבד את עצמו נקרא לזה, יש לו איזושהי מערכת סינון אוטומטית. מילות הסינון בעצם נקבעות על פי המגייס או המגייסת, וכן, רצוי שבקורות החיים אנחנו נציין את המילים האלה, מילות המפתח או buzzwords כמו שאנחנו קוראים להם, ולכן אני תמיד ממליצה לשלוח את קורות החיים דרך מישהו. דרך בן אדם, זה יכול להיות מכר, חבר, או מישהו שאנחנו נתחבר אליו דרך הלינקדין.
כן, ואז אנחנו נרוויח גישה יותר מהירה לגיוס, והוא עשוי להרוויח בונוס אם נתקבל.
בהחלט, יש בהמון חברות את העניין של חבר מביא חבר, עכשיו כמובן שאנחנו לא צריכים להיות חברים באמת, אלא מספיק שבאמת מישהו יפנה...
חברים יש רק בפייסבוק.
נכון מאוד, בלינקדין יש מכרים באלפים מה שנקרא, מספיק שאנחנו ככה נתחבר ונדבר על בנימוס, ככה באיזושהי גישה חיובית, ואנחנו עשויים לקבל את העזרה שלו.
אנחנו דיברנו על זה שסטודנטים לפעמים עובדים תוך כדי הלימודים, אבל מעסיקים כן מעדיפים מישהו עם ניסיון.
בהחלט זה נכון, זה הדרישה המובהקת ברוב המעסיקים היא כזאת, הם רוצים מישהו עם ניסיון, וכמה שיותר קונקרטי וקרוב למה שהם דורשים, אבל יש מקומות, וראוי לציין את זה, שמעדיפים דווקא לקחת סטודנטים בשנה השלישית או רביעית לתואר שלהם, ומה שנקרא לייצב אותם על פי מה שהם אוהבים, מה שהם רוצים, ובסופו של דבר, אם הם טובים, הם נשארים כמהנדסים לאחר מכן.
אז אנחנו יודעים שצריך ללמוד הנדסה כדי לדעת לעשות את העבודה, ועכשיו את אומרת בעצם שאנחנו צריכים גם לדעת איך למצוא עבודה, שזה גם קישור שצריך ללמוד.
נכון, ואנחנו ממש לא נולדים עם הקישור הזה. כולנו היינו ג'וניורים מתישהו בכל התחומים. ובתחום של ההנדסה זה יכול להיות מאוד מאוד טריקי. בעצם היום יש את אתרי הדרושים הקלאסיים, כמו שאני קוראת להם, ושם אנחנו לא נמצא את עצמנו לרוב. אנחנו נמצא את עצמנו בעולם של נטוורקינג. מה שנקרא, בואו נכיר כמה שיותר אנשים, נשתתף בכל מיני פעילויות של חוץ אקדמיות, נתחבר למרצים שלנו, אלה שהם בעצם יכולים לקשר אותנו לתעשייה, וכמובן נעזר במרכז הקריירה להנדסה.
זה המרכז שבו את בעצם נכנסת לתמונה, אז מה את עושה? מה את והצוות שלך עושים?
אז אני והצוות שלי, אנחנו בעצם שניים כרגע, ליאור שעובד איתי ואני, אנחנו בעצם מסייעים לסטודנטים ולבוגרים, בכל מיני שלבים בחיפוש העבודה, כמו שאמרנו, תוך כדי הלימודים, לרוב הם מגיעים בשנה שלישית או רביעית, גם שנייה, תלוי בתואר. לאחר מכן כשהם מסיימים, זה איזושהי נקודת ציון שהם ככה מחפשים עזרה. וגם לאחר מכן, כשמתלבטים בכל מיני צומת דרכים שלא כל כך יודעים מה לעשות, אז הם גם פונים אלינו.
אתם בקשר עם המעסיקים גם מהצד השני,
נכון מאוד. אנחנו בקשר עם מאות מעסיקים שהם בקשר שוטף איתנו, רובם, הם מאוד ככה אוהבים את העבודה איתנו, בסופו של דבר מאוד מרוצים הסטודנטים והבוגרים שמגייסים דרכנו, והם נשארים איתנו לאורך כל הדרך, וגם אומרים לחברים.
הם בעצם במקום לפרסם מודעות בכל מיני אתרים, כמו שאמרת, אז הם יכולים ללכת ישר לערוגה איפה שהמהנדסים צומחים, ולקטוף אותם כשהם עוד טריים ויש עליהם עדיין את הטל מהבוקר.
זה מאוד מאוד נכון, הם גם אוהבים לעשות את זה, כי הם יודעים שזה חבר'ה שמאוד מאוד עם מוטיבציה גבוהה, והם כל כך רוצים לפרוץ לעולם של הגדולים, ולהיכנס לעבודה שתהיה להם טובה.
אז את מנסה בעצם לצנן את ההתלהבות, אמנם על פניו כלפי חוץ זה נראה שיש בוננזה מטורפת, אבל לא כל אחד ימצא עבודה, לא כל אחד ימצא עבודה מיד, ואנחנו עדיין צריכים להיות מספיק טובים, כי לא ייקחו אותנו לעבוד רק בגלל שיש לנו איזשהו נייר שאומר שעברנו איזשהו קורס או מבחן.
זה מאוד מאוד נכון, יש כאלה סטודנטים שככה באים עם איזושהי פנטזיה מאוד מאוד גדולה, להתקבל לגדולים כבר מההתחלה. עכשיו אני לא אומרת שזה לא קיים, זה בהחלט יכול להיות, אבל אנחנו חייבים לקחת בחשבון שקריירה לא נבנית בשנייה, גם לא בשנה ולא בשנתיים, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נבנים ומתפתחים תוך כדי.
ולכן... אנחנו פשוט רואים הרבה סיפורים של יזמים מצליחים, ואנשים שעזבו את הלימודים והקימו את הסטארט-אפ מהגראז' ועשו מלא כסף, אבל אלה האנומליות, אלה הסיפורים החריגים, בשוטף זה לא ככה.
בדיוק, אלה מקרה קיצון. אנחנו נראה חבר'ה שכן ירצו להקים את החלום הזה שלהם, אבל מן הסתם הם חייבים לרכוש ניסיון לפני כן. כלומר, יכול להיות שאני פתאום, אני בשלב הראשון, אתקבל איזושהי חברה יותר נשתית או קטנה, שיש לזה יתרונות ויש לזה גם חסרונות, כמובן תלוי במה הסטודנט מחפש. ובסופו של דבר אני אתקדם בקצב שלי לחברה טיפה יותר גדולה, ובסופו של דבר אחרי 5 שנים לצורך העניין, או כמה שנים שרכשתי ניסיון והתפתחתי, אני כן אתקבל הגדולים כמו גוגל, פלייטיקה, פייסבוק.
אז את אומרת, את נתקלת בסטודנטים שאומרים, התקבלתי לעבודה, אבל זה לא מעניין אותי, כי זה לא אחת מהחברות הגדולות, אני רוצה ללכת לגדולים?
זה בהחלט קורה, ואני חייבת לומר שזה נורא מבאס כשזה קורה, כי הם בעצם מסרבים להזדמנויות מצוינות, כי הם חושבים שרק אצל הגדולים הם יוכלו להתפתח, וזה מאוד מאוד לא נכון. אנחנו נתקלים בחברות קטנות יותר, שנותנים יחס הרבה יותר מקיף, ולסטודנטים ולבוגרים, והם מתקבלים בצורה כזאת שהם מאוד מאוד לומדים, ובעצם בסוג של מנטורינג, ולכן זה משהו שאנחנו לא נמצא לרוב.
זאת אומרת, גם אם זה לא עבודה שרציתי, זה אולי חלק מהתהליך של להגיע לעבודה שרציתי.
בהחלט, צריך לקחת את זה ככה, צריך לחשוב שאני ג'וניור, אמנם למדתי המון, אבל אני חייב להיכנס לעולם העבודה, אני חייב להיכנס למקום, לארגון, להבין את התרבות הארגונית, להבין איפה המקום שלי נמצא, להבין איך הדינמיקות בין צוותים, בין המחלקות השונות, אם זה פרודקט, אם זה בדיקות, הכל, אני חייב להבין את הכל כדי בעצם להבין מה אני מחפש גם, כי יכול להיות שחשבתי על איקס מקום, ובסופו של דבר אני מתאכזב, ואני ארצה להגיע למקום אחר.
את מלווה אנשים גם בתהליכים של הסתגלות, ושל קשיים שהם נתקלים בהם, כשהם עוברים מהפנטזיה לעולם העבודה האמיתי?
כן, לצערי יש כאלה שמקבלים בגרשיים כפה, כשהם ככה עוברים לעולם של הגדולים, וצריך ככה לתת להם את המקום ככה לפרוק, ולעודד אותם, ובעצם להגיד להם, לא, אתה לא עוזב כרגע, אתה נותן את הצ'אנס, בוא נראה מה קורה, עוד איקס זמן, איך אתה מסתגל, ובסופו של דבר, רוב האנשים מסתגלים, ומבינים שהם כן עשו את החלטות הנכונות.
אוקיי, קרינה, אז אני מגיע למרכז שלך, אני רוצה הדרכה, איך מתחילים, מה עושים?
אז בעצם כשאתה מגיע אלינו, קודם כל אנחנו נכיר קצת, אנחנו נבין ביחד מה אתה מחפש, בעצם מה חשבת, מה הרעיונות שלך, מה הכיוונים שלך, לפעמים זה לא באמת קל למצוא באמת את הכיוון הזה, כי יש כל כך הרבה דברים מעניינים, ואנחנו ככה ננסה להתכוונן יחד, אנחנו נעבור על קורות החיים שלך, אנחנו נשכתב אותם אם צריך, אני תמיד אמליץ לעשות גרסת קורות חיים באנגלית גם, זה מאוד מאוד עוזר ומוסיף, בסופו של דבר גם נעבור על הלינקדין, על פרופיל הלינקדין שקמת, ננסה לשדרג אותו, לשפצר אותו ככה שהוא יהיה בעצם יותר בולט ויותר מעניין למי שיצפה בו, ואנחנו גם נלמד יחד איך אתה מחפש עבודה בעולם החדש של היום. אנחנו נשאיר בצד את כל אתרי הדרושים הקלאסיים, ואנחנו נתמקד בנטוורקינג חכם. אם זה בעצם ככה להוסיף אנשים בלינקדין, אם זה להוסיף את החברים מלימודים, מרצים, להתחבר ככה גם למרצים שלנו, שהם יכולים לקשר אותנו לתעשייה, וגם אנחנו ככה נתכנן איך אנחנו מתראיינים, בעצם איך אתה, איזה מסר אתה רוצה להעביר בריאיון? מה הדברים שצריכים להיות ברורים למי שמראיין אותך? בריאיון ה-HR, מה שנקרא לזה, כי מקצועי
זה מבחני בית גם.
מבחני בית בהחלט יש כאלה, אנחנו צריכים גם לדעת להתכונן להם. ומבחינת הסימולציות, אנחנו נוכל גם לעשות סימולציה באנגלית, כדי שתרגיש ככה יותר נוח. אם יהיו איזה שהן התלבטויות, או אתה ככה לא תהיה בטוח בעצמך, אתה צריך איזשהו עידוד יותר ככה מעודק, אז אנחנו נעשה את זה גם, אנחנו נדאג לזה, ואנחנו נתעדכן על כל רעיון שיהיה לך, נלמד מרעיון עבר, נלמד מה היה, איך היה, מה צריך לתקן לפעם הבאה.
ומה לגבי אנשים שרוצים לא למצוא עבודה, אלא לייצר לעצמם את העבודה הזאת, זאת אומרת להקים סטארט-אפ?
אנחנו לא מייצאים לעצמאים, התפקיד שלנו הוא בעצם לייעץ למי שרוצה להיות שכיר ולהשתלב בשוק העבודה. מי שבעצם ירצה להקים איזשהו סטארט-אפ יכול תמיד להיעזר במרכז לחדשנות ויזמות שלנו, ייתכן שהם באמת ירצו, יוכלו לתת להם את הכיוון, אבל אנחנו לצערי לא שם.
את חושבת שמה שהמרכז שלך עושה זה משהו שבעתיד יהיה חלק מתוכנית הלימודים?
אני חושבת שיהיו חלקים שחייבים להיות בתוכנית הלימודים, בעיקר האסטרטגיה של איך אני מחפש עבודה, ולמה זה חשוב לעבוד על זה, מאז שאני בשנה א', מה אני צריך לעשות בשביל להשאיר את קורות החיים שלי, כבר משנה א', או אפילו לפני, שאני אפילו חושב על הלימודים עצמם, איך אני מאשיר, איך אני מייצר לעצמי רושם שאני בן אדם סקרן, שאני חושב מחוץ לקופסה, שחשוב לי להראות את הערך המוסף הזה שלי. ולהבין את הדברים האלה כבר מההתחלה.
אני מנסה להבין למה בכלל סטודנטים צריכים את העזרה שלך. יש שוק רותח של גיוס עובדים, יש ביקוש נורא גדול, יש קמפיינים של מיתוג מעסיק, אנחנו רואים שלטי חוצות וטלוויזיה ואינטרנט שמחפשים בנרות את העובדים, אז בעצם יש ביקוש נורא גדול, אני לומד הנדסה, אני אמצא עבודה.
אנחנו חייבים להבין כסטודנטים וכמועמדים לעבודה שלא מגייסים בכל מחיר. אמנם יש קמפיינים מפוצצים ומוצאים לנו את העיניים גם בחדשות, אבל חייבים להבין שהחברות האלה מחפשות התאמה של 100%. הם לא יתפשרו על פחות. כלומר, הם מוצאים איזשהו גיוס והם ירצו לראות את הבן אדם שיש להם מאץ' של 100%, גם מבחינת הכישורים היבשים, אם זה מקצועיות, ציונים וכמה הוא קיבל בעבודת הבית, וגם כמובן כל מה שדיברנו על היצירתיות שלנו, על הערך המוסף שאנחנו יכולים להביא לחברה, ועל מה אני בעצם עושה בשביל להצמיח את החברה יחד איתי.
זאת אומרת שיכול להיות אפילו שאני תלמיד מצטיין, אבל אני אתקשה למצוא עבודה, אני אלך מרעיון לרעיון ואני לא אמצא את המקום שלי?
זה בהחלט יכול לקרות לצערי, כי בעצם אנחנו שוכחים שהמרכיב המקצועי והציונים הם כן המון, וזה באמת משהו שאנחנו לא נתעלם ממנו, אנחנו לא נרצה לקחת אנשים עם ציונים יותר נמוכים. כמובן שלמצטיינים יש סיכויים יותר גבוהים, אבל יחד עם זאת אנחנו חייבים לדאוג לעבוד על עצמנו, על הכישורים הבין אישיים שלנו, על איך אני מציג את עצמי בפני האנשים, מה אני מביא איתי.
והכישורים שאת מלמדת הם בעצם טובים לא רק לעבודה בהנדסה ולא רק בכלל להשגת עבודה, אלא גם לחיים.
בהחלט, זה כישורים שחייבים שיהיו לנו, בקשרים הבין אישיים שלנו, כשאני לדוגמה בבית ופתאום אני רוצה לעשות איזשהו מהפך בסלון או משהו כזה, אני חייבת את היצירתיות הזאת, ואני חייבת לדעת איך אני מתמודדת עם השינוי הזה, אם יש לי קונפליקט עם חבר, עם בן זוג, עם המשפחה או משהו כזה. אלה דברים שאנחנו גם מקבלים אותם ולומדים אותם ככל שאנחנו גדלים ומתפתחים.
אז מתי אתם מתרחבים גם לאנשים מהרחוב שיבואו להתייעץ אתכם?
אז זהו, שאנחנו לא נוכל לצערי הרב לייעץ להם, כי הם לא לומדים באפקה, ולכן אני מקווה שהם ימצאו את הדרך שלהם.
קרינה מאסטר, ראש המרכז לקריירה בהנדסה באפקה, מכללה אקדמית להנדסה בתל אביב. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.